במצוות נר חנוכה מתנוצץ הערה מנרות המנורה. אז זה כבר יסוד שדיברנו בו, והוא גם כן מעוגן גם בהלכה הקדומה וגם בבעיות האקטואליות של הדלקת חנוכיה בימינו. למשל, הבעיה האם אפשר להדליק חנוכיה מגז במקום שאין פתילות. הרי זה העיקרון של הגז, שהלהבה יוצאת דרך אותו נקב מבלי שיש לה פתילות. ורבני זמננו דנו בעניין הזה, זה כבר הופיע גם קצת בדור קודם יותר, על פי אותו כלל שגם הוא לא קדום, דומיה דנרות דמקדש. זאת אומרת, הנחת היסוד, וזו הנחת היסוד החשובה לענייננו, הנחת היסוד היא שהדלקת החנוכיה, הדלקת נרות בחנוכה, זה בבואה של עבודת המקדש. וזה כבר דיברנו את אמש, שזוהי תופעה שאין לה אח. היא תופעה מיוחדת במינה, שעליבה דאמת היא גם מתחככת בשאלה הלכתית. השאלה הלכתית בדבר מתכונתה לא תעשו כמוה. זאת אומרת שיש איסור מן התורה לעשות דגם של כלים או דברים דומים לזה בצורה שזה קשור למקדש. עד כדי כך שידוע, אני חושב זה בעל פה, אבל זה מופיע גם בוודאי באיזה מקום בטוב ראייה או במשהו כזה בשמו של הרב קוק, שזה היה אחד הנימוקים שהוא נימק מדוע, בתשובה לשאלתו של הבית יוסף, מדוע יש 8 קנים בחנוכיה שלנו, והתשובה הייתה שבאמת הנס היה של 7 ימים, והוסיפו את השמיני רק כדי שלא יבואו להיכשל באיסור של מתכונתה, כי בחנוכיות יכולים להיות כל מיני דברים. כמובן יש פה דיונים, כך טוב אפשר את זה דווקא בזהב או לא בזהב, יש נפקימים לגבי המנורה שעומדת על יד הכנסת, כבר גם כן נשאלו רבנים בימינו בנושא הזה. על כל פנים, אלה הם כולם נתונים הקשורים להנחה היסודית, שהדלקת הנר בחנוכיה זוהי בבואה של נרות המקדש. זה מופיע ברן, ובהערה אחת כאן, המסותת הרן, כיוון שבידי נס שנעשה במנורה תקנוע, עשהו כמנורה שהם משתמשים בכלל. זה גם היסוד של אין לנו ראשים אלא לראותם בלבד, מפני שזה כמנורת המקדש. זה במה שנוגע לתשתית ההלכתית שיוצרת את המחנה המשותף הזה. עכשיו, על סמך התשתית הזאת, על סמך העיקרון הזה, באה גם כן המשמעות הרעיונית. אם אני אומר שבקיום המצווה ובפרטים המשתלשלים מתוך העיקרון הזה, יש איזה מיניאטורה, יש איזה בבואה קטנה של נרות המקדש בנרות של מנורת החנוכה על כורחך, שגם בתכנים הפנימיים יש בזה, וזה מה שאומר, במצוות נר חנוכה מתנוצץ הערה מנורות נרות המנורה. בוודאי שיש לנרות המנורה תכנים פנימיים, איך שלא נפרש אותה, ראינו בקטע הקודם, מכאן אורה יוצאת לעולם, כל מיני הסברים לנרות המנורה, אבל כל הסבר שאתה תאמר, אתה צריך גם לראות איך הוא מתיישם כשאתה מושך חוט מן המנורה במקדש אל המנורה שבפתח הבית. שבימים הללו הדליקו על פי נס, הרי זה מה שהיה, הנס, איך שלא נפרש, אם הנס היה איכותי, הנס היה כמותי, כל מה שמפלפלים בקושיות הללו של בית יוסף וכולי, אבל הדרך הייתה לא טבעית. וכל נס הוא למעלה מהטבע, ואין לו מקום וזמן מיוחד. אם כן, הוא מאיר בכל מקום ובכל עת. ההגדרה של נס, מעצם המציאות שלו, זה ההגדרה שלו. זוהי תופעה שאין לה הסבר סופי על פי חוקי הטבע. ואומר, זוהי תופעה חריגה. עצם החריגה הזאת, עצם היוצא מן הכלל הזה, אומר שלא יחולו עליו הכללים של הטבע שאנחנו מכירים. הטבע שאנחנו מכירים, כל דבר נמדד באחד משתי אמות המידה, או מקום או זמן. ואם אני אומר שקרה נס, ואומר שהתופעה הזאת איננה קשורה לא למקום ולא לזמן. זאת אומרת שהעיקרון שנתגלה בהדלקת נרות החשמונאים איננו צריך להתייחס לתאריך מסוים. כמובן שאנחנו מגיעים מכאן לזה פרדוקס. הווה אומר, האם צריך לעשות חנוכה כל השנה כולה? זה המסקנה ההגיונית מן הדברים. על מה אנחנו חוגגים? מה אנחנו מבטאים? אנחנו מבטאים שיש, אם תעמיקו יותר, עצם הנס הוא בעיה של זמן. כי קנקן של שמן, פח של שמן צריך להספיק ללילה. לילה זה פונקציה של זמן. הלך הלילה, דהיינו, עבר הזמן, צריך היה השמן להיגמר. מה קרה? הלילה עבר והשמן לא נגמר. זאת אומרת שהשמן הזה לא חלים עליו חוקי הזמן. אז הנס הזה הוא בכלל מיתי. כל הנס היה מעל הזמן. אז אם הוא מעל הזמן, למה אתה עושה את החנוכה דווקא בחפה ימי חסדת שמונה ימים? על פי העיקרון הזה אתה צריך לעשות חנוכה כל השנה כולה, על כל פנים נניח כל השנה כולה אי אפשר לעשות. אז אתה צריך, למה דווקא במועד הזה? יש לנו הרבה קשרים בין התאריכים לבין החגיגות שאנחנו חוגגים. נניח יציאה ממצרים. אכילת מצה בזמן שיצאנו, כי בלילה הזה יצאת כמו שהתורה אמרה, אז היציאה הייתה במסגרת הטבע. כיוצא בזה ענני הכבוד. כל אותם מצוות שהן מצוות לזיכרון, אז דומני שברוב המכריע של המקרים אפשר לראות שהזיכרון מתייחס ליום. איך זה בדיוק מתייחס דווקא לתאריך שאנחנו לומדים? זה קשור לשאלה פילוסופית גדולה. דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות. מה זה זמן? מה פירוש שאני עומד עכשיו באותו מעמד שבו עמדו אבותיי בזמן היציאה ממצרים? מה פירוש זכר לענני הכבוד? אבל הכל זה במסגרת הזמן שאני פועל. כאן יש לפנינו דבר משונה, דבר מיוחד. מדברים פה על נס שבכל המציא שלו הוא לא במקרה של זמן. אז מה אתה עושה זמן בדבר הזה? זה מה שאומר, אני חוזר. וכל נס הוא למעלה מהטבע, ואין לו מקום וזמן מיוחד. אם כן, הוא מאיר בכל מקום ובכל עת. וצריך להבין כפה שאנחנו מסבירים, שהנס של השמן, הוא כל המציאות שלו, זה התפוקקות של חוקי הזמן. אך למה דווקא בימים אלו כיוון שהוא למעלה מן הזמן? אם כך, אז למה דווקא קבעו את זה מחפה בכסלו? מה המשמעות לעובדה שמבחינה היסטורית אנחנו יכולים לומר שבתאריך זה וזה, אם היית אומר שזה חגיגה של הניצחון, ניח. אז זה נכנס במסגרת הלוח. אתה אומר שזה חגיגה של השלמת טהרת המקדש, ניח. אבל הרי מה שעשו מזה, עשו מזה דווקא את הפריצה של חוקי הזמן. אנחנו כבר בזדמנות אחרת הסברנו שזוהי גם הסיבה שקבעו את המנורה הזאת, את הנס הזה, לדגל של חנוכה. זה הרי קושיה שהכל שואלים, ואם תמצאו לא אמרו, אפשר הרי לראות שזוהי גם כאילו סתירה בין על הניסים לבין הברייתא של מהי חנוכה. שאלה שהרבה הייתה שובה. בקושי בקושי יש איזה אזכור של נרות המנורה על הניסים. וגם האזכור הוא בעייתי. מה דיברנו גם בזה? והדליקו נרות בחצרות קודשך. הרי המנורה עומדת בהיכל. יש מי שמנסה לפרש, וזה עוד יותר קשה, שהדלקת הנרות בחצרות קודשך היא בכלל לא קשורה למנורה. זה סתם לפנטזיה כזאת, כי שמחת בית השואבה כזאת. שוב, אני אומר במאמר המוסגר, שיש איזה דבר, נדמה לי שאפשר לומר גם קשה, אבל ודאי הוא תמוע, שהמכבים, ככה בספר השמונאים, שעשו כאין שמחת סוכות, כזה סוכות מאוחר כזה, והקיפו בלולבים את המזבח, כי לא יכלו לעשות את זה באותה שנה. לא בזה, איך אפשר להבין את זה? תרצת הסוכות, או ששואלים מה תרצת, למה לא תקעו בשופר? הרי באותה מידה צריכים לתקוע בשופר. כמובן מגיעים מפה לאיזה דבר מעניין על שמונה שמונה. יכול, אם זה איזה חטיבה שצריכה להיות מקבילה לסוכות שאי אפשר היה לחוג אותו, אז יש קצת אסבר בעניין הזה של שמונה, ואז לא להם כל הקושיות האחרות. אבל בכלל, איפה הם מצינו מציאות כזאת שעושים חודשיים אחרי זה, בשביל מה זה טוב? זה כמובן, אם מקבלים את ההנחה התמועה הקשה הזאת, כיוון שספר השמונאים מגיע אלינו בכל מיני צורות משונות דרך התרגום היווני וכו', אז קשה לדייק בזה. אבל מה שהגמרא אומרת על בית שמאי כפרי החג, זה איזה סיוע מעניין לכל קו המחשבה הזה. מילא מוסיף והולך, אז כולם, בסדר, זה דרגה רוחנית. מה מצאו פה? מצאו פה איזה טור אריתמטי כזה יורד עם כל הסיפור שלו. אז מצאו את זה בפרי החג. אז במובן צריכים לפרש, לדחוק, להגיד שמתמעט והולך ומות העולם קלים. זה הכל קשה מאוד. אבל על כל פנים, אם אנחנו הולכים עם היסודות שכתובים בספר השמונאים, שיש איזו זיקה לסוכות, אז מה שיש לפנינו בברייתא על פרי החג, מקבל איזה קצת איזה ריח לעניין, אז הוא קשור איכשהו לדבר הזה. על כל פנים, החגיגה הזאת, שהם חגיגו שם כשהשתחררו מכל העול הזה, קבעו אותו לחגיגה, אז קבעו את זה בזמן קונקרטי. השאלה כמובן, למה דווקא בימים האלה? מכיוון שכפי שאנחנו אומרים, הם חיפשו דרך לבטא את הניצחון על היוונים. אז והדליקו נורות בחצרות קודשך, יכול להיות, אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת של משהו מקביל לסוכות, אז יכול להיות שזה עקד שמחת את השואבה. ובשמחת את השואבה מפורש שהיו מדליקים מדורות בקערות שמן הגדולות הללו, ולא הייתה חצר שלא הייתה מהירה וכו' וכו'. אז יכול להיות שהדליקו נרות בחצרות קודשך, לא הכוונה לנרות המנורה, אלא אין הכינה מבעזרות שהיה דבר מהיר. יש משהו שמנסה לומר שחצרות קודשך זה באמת שם ביטוי גם לעזרה. אפשר כמובן לדחוק ולומר עם הרמב״ם שהדלקה קשרה בזר, אבל מרגישים כמה זה זר. להגיד שדווקא במקרה המיוחד הזה של חנוכת בית חשמונאי, אז השתמשו ברמב״ם והוציאו, הם היו חשמונאים, הם היו כהנים, למה הם נתנו לזר להדליק? אז הוציאו את המנורה החוצה והזר הדליק את זה, ואחר כך נדעת ונוחת לסוגיה עם הדלקה עושה מצווה עולה. זה באמת הנוסח הזה קשה. על כל פעמים קושי, על כל קושי, למה לא מזכירים את נס פך השם? לעומת הברייתא שמזכירה את הדבר הזה. וההסבר המוצע, בי המעלה שאנחנו הולכים, הם חיפשו איפה אפשר לבטא את הייחוד היהודי על פני החשיבה היוונית. החשיבה היוונית היא כולה מרובעת. היא מרובעת אידיאולוגית. היא מרובעת מדעית. ריבוע פירושו של דבר חוק. ישנם חוקים. לשיטתה של התיאוריה היוונית, שהיא למעשה היסוד של כל המדע המודרני עד ימינו. אז העיקרון של החוק הוא הקובע, הוא המחייב. החוק הוא למעשה אבי אבות כל המדעים, כי ברגע שאתה לא מקבל את החוק, אז אי אפשר לנתח, ואי אפשר לעשות ניסיון במעבדה, ואי אפשר כלום לא. אז מבחינה זאת, הזכות התרבותית הבסיסית של היוונים זה שימור הגילוי של החוק, והבדיקה שלו בכל השטחים. בספרות, בשירה, בכל הם המציאו נוסחאות נוסחאות. ההפרזה שלהם הגיעה עד כדי כך, אני אגיד בצורה מכובדת, אבל היא אמיתית.
הם הכניסו גם את אלוהים לתוך החוק. לומר שעולם לא יכול להיות נברא, למה הוא לא יכול להיות נברא? כי החל מנקודת הבריאה ואילך שלט את החוקיות בעולם. עולם שצריך להיברות, אז לפני זה הרי אין חוקיות. כי הרי אתה לא מכיר את החוקיות שבו נברא העולם, אתה מכיר את החוקיות שהעולם מתנהג על פיה. לכן החשיבה היוונית המרובעת לא יכלה להלום את היסוד של בריאה, והיא דיברה על קדמות העולם. כאן אנחנו מקבלים עומק, מכל עומק, לדרשת חז"ל על מה שנעשה לפני בראשית, וחושך על פני תאום זו מלכות יוון. אז אתה יכול כמובן לדבר על שהחשיך העניין של ישראל וכו' וכו'. זאת אומרת, החשיבה היוונית, יסודה בחושך, היא לא יכלה להבין איך מהחושך אמרו יהי אור, כי יהי אור זה מחוץ לחוק. כי אתה מקבל את האור כנתון, ואתה, בתורת האופטיקה, אתה עושה שימושים עם האור הזה. אבל אתה הרי לא יצרת אור מתוך החושך הגמור. היהדות תלך עם חוכמת יוון, כברת דרך ארוכה. מי בראשית? קדימה. בניסויים, בחוקיות שהעולם מתנהג על פיה, בהתייחסות לזה. אבל במה שנוגע לפני זה, כאן היהדות חלוקה יסודית ותהומית. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה הרי שברו של השטר הזה, שגם בחושך ההוא יש איזה רצון קדום שהוא ממציא את החוק, והוא איננו כפוף לחוק. כל בעיית הניסים מצטלבת פה. מה פירוש נס? נס זה שעל פי החוקיות שצריכה להתרחש, הדבר לא יירה. זה קרה חריג. מלכות יוון, החשיבה היוונית, איננה מכירה בנס. אין דבר כזה. לא יכול להיות יוצא מן הכלל. ברגע שיש יוצא מן הכלל אחד, כל הכלל מתמוטט. זאת אומרת שאין חוקיות. אז הם עמלו וטרחו. החשיבה הגדולה של הפילוסופיה הקדומה ושל הפילוסופיה שבאה בעקבותיה בימי הביניים וכו', מה שהם התלבטו בבעיית הנס היה בגלל שמצד אחד הם רצו לקבל את יסודות החשיבה היווניים, ומצד שני, נניח הנוצרים שקיבלו את כתבי הקודש, הייתה להם בעיה איך מסתדרים עם מערכת הניסים שכתבי הקודש מלאים הם. אז היה צריך באיזה מקום שהוא להסביר את זה. אז הכניסו הרבה הרבה עמל ויגיעת רוח איך ליישב את מה שנראה להם כסבירה. אבל על כל פנים, כשבהים של חשמונאי שאל את עצמו, במה אנחנו נבטא את הניצחון על יוון? מהו הפנים שבפנים? מהו היסוד הכולל את הכל? הכולל את רבים ביד מעטים, הכולל את רבים ביד מעטים, הוא גם כתופעה חריגה. בשעת הדחק אתה יכול לתרץ אותה עם מוטיבציה, נער, בפרטיזניות, בתחכום, בכל מיני, במדיניות האין ברירה, כל מיני יסודות פסיכולוגיים שאפשר יהיה להסביר איך שום את הדבר הזה. אבל הם חיפשו דבר שאין לו שום הסבר. אין לו הסבר איך שמן של לילה אחד דולק שמונה ימים. זוהי הדוגמה הבולטת האנטי-יוונית ביותר. כשחכמים קברו ושאלו מהי חנוכה ואמרו על פח השמן, לא שהם התעלמו מהניצחונות הצבאיים, ולא שהם לא לקחו בחשבון את כל הקוממיות הממלכתית החשמונאית, אלא הם אמרו, במה בא לידי ביטוי ההבדל הבסיסי בינינו לבין יוון לדורות? אמרו, זה פח השם. דהיינו, העובדה שיכול להיות חריג, שיש מושגים שהם פורצים את גבולות הזמן והמקום. ברגע שאתה מקבל את העיקרון הזה, אז זה פרץ את גבולות הזמן בלילה או בשניים או בשלוש או בארבע בימי החשמונאים, וזה יכול לפרוץ את זה בשדה הקרב, וזה יכול לפרוץ את זה בים סוף, וזה יכול לפרוץ בכל. זה רק מחדד את השאלה שלו. אז אם כל אבות שלנו במלחמה עם היוונים, זה למעלה מן הזמן, זה הכניעה לחוקי הזמן. זאת אומרת, זה חגיגה שהיא לא צריכה להיות בזמן. אז אני אפילו הייתי אומר שבשביל לבטא את זה, היה צריך לעשות פה איזה מעשה נועז. היה צריך לקבוע את ימי החנוכה, לא בחנוכה. בשביל להראות שזה לא קשור דווקא לזמן הזה. זה מה שהוא אומר. אך למה דווקא בימים האלה, כיוון שהוא למעלה מן הזמן? התשובה שלו מתבססת גם על יסודות פסיכולוגיים. אך כי לא כל הזמנים מוכנים לקבל הערות שהם למעלה מן הזמן. נכון הוא שהערך שאנחנו רוצים להבליט אותו הוא למעלה מן הזמן. אבל אנחנו הרי נתונים בזמן. אני אגיד בצורה של בדיחה. בדיחה דבר לקדוש ברוך הוא, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, מה אכפת לך? תן לי יום אחד. תן לי את היום שלך. הרבה זמן אני לא יכול לבקש ממך, אבל יום אחד אני יכול. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מסכים, רק חכה יום אחד. זה פשוט ככה, אם אתה במישור שלי, תהיה במישור שלי, תחכה 1,000 שנה, תקבל 1,000 שנה נוספים. למה אתה לא יכול לחכות 1,000 שנה? כי אתה קרוץ בחומר, אז איך אני יכול לתת לך את 1,000 שנה אחרים? אז אנחנו, יש לנו בעיה. אנחנו מבקשים להבליט את החגיגיות של היום הזה, או של הימים האלה, שהם למעלה מן הזמן. ואיך אנחנו, שאנחנו קרוצי זמן וכפופים לממשלת הזמן, איך אנחנו יכולים לבטא את זה? הרי אצלנו באמת הפח של השמן דולק רק יום אחד ולא יותר. אז אנחנו לא יכולים לפצח את הדבר הזה. אלא מה? אנחנו יכולים לקלוט איזה הערות. אנחנו יכולים לא לראות את הנס הזה, אבל באיזה מקום שהוא לכבות את החוויה הזאת. וכולנו יודעים, אנחנו מכירים את המושג שנקרא השראה. יש לאדם איזו התרוממות, יש לו איזו התעלות, ויש לפעמים שהוא מצופצף, קיצוץ כנפיים, די, כולנו מכירים, כשאתה במצב רוח מרומם, אז אתה מחדש, אז פתאום אתה עושה את זה נפתח לך, אז אתה מבין אותו, זה הולך לך. אפילו כוחות פיזיים מתגלים בזמנים כאלה. זאת אומרת, לא צריכים להפליק פה למושגים של רוח הקודש, ובוודאי שהוא אמר הערות, אז הוא יתכוון לדברים יותר עמוקים. אבל על פי הדרגי שלנו, על פי ההבנה שלנו, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ליצור. אין לי מצב רוח לזה. מה זה מצב רוח? המצב של הרוח שלי. יש המצב של הרוח שלי שהוא במדרגה גבוהה, ויש המצב של הרוח שלי שפוף. אז ישנם זמנים, כולנו יודעים שיש כמה וכמה מרכיבים שיכולים לרומם את מצב הרוח, יכולים גם להשפיל אותו. אז אנחנו מאמינים שיש לימים גם סגולה בזה. למה אסור לספוט, אסור להצטער? לא אומרים למנצח, ויש כתוב במצח, ילכה השם ביום צרה. היום יום יום צרה, היום יום שמחה, היום יום של התרוממות. אנחנו באמת צריכים ליצור את המסגרות שההתרוממות הזאת תבוא על ביטויה. חשוב מאוד. אז ההנחה היא שכשאתה בתאריך מסוים, וזה קשור כבר לפילוסופיה הגדולה, מה זה זמן, אז באמת אפשר לקבל הערה שלמעלה מן הזמן. אז יש לנו עכשיו תשובה, למה לא עושים חנוכה כל השנה, או למה לא עושים חנוכה באמצע הקיץ. מסיבות חנוכה לא היו מתקלקלות, ולא היה גשם, ולא היה צריך להירטב, היו כמה סגולות, למה לעשות חנוכה באמצע הקיץ. מפני שאם אתה באמת מבקש לקבל את ההערות, אז ההערות הן למעלה מן הזמן, אבל על פי חוקיות מיוחדת, זה יורד רק בזמן הזה. אך כי לא כל הזמנים מוכנים לקבל הערות שהם למעלה מן הזמן. אך בימים אלו שנעשה בהם הנש, הוכנו הימים לקבל ההערות. הסבר עד הסוף של המשפט הזה צריך לגלול את, בכלל את מה חשבה היהדות הפנימית על זמן, ועל היחס בין העולם שלנו לבין הדבר אחר. אבל נקבל את זה. ההנחה היא שהזרקורים הללו, הקרניים הללו, כל אותם התעוררויות רוחניות, הם מגיעים אלינו רק דרך צפופרת של זמן מסוים. אלא מה שהוא חידש פה, זה דיוק יפה כל כך בנוסח הברכה בימים בהם בזמן הזה. והאמת היא שזה נוסח קשה. זה אחד הדוגמאות של דבר שאנחנו התרגלנו לו, הוא שדור בפינו, שאנחנו לא שמים לב. מה אפשר? מה אפשר בימים ההם בזמן הזה? אם הכוונה לימים הללו, היה צריך להגיד, בימים הללו, מה זה בימים ההם? מה היחס? או סתם להגיד בזמן הזה, באמת, תראו, בהערות למטה, יש כל מיני נוסחאות קדומות אצל רב סעדיה במחזור ויטרי, עד שהנוסח הזה יתגבש בימים ההם, בזמן הזה, עברו הרבה גלגולים. דומני שגם היום יש מי שאומר בימים ההם, הוא בזמן הזה. אז זה גם כן קשה, מה זה בימים ההם, הוא בזמן הזה. אז מה פירוש? זה דבר אחד. דבר שני, ההרכבה הזאת בימים ההם בזמן הזה היא איזו הרכבה שמכילה דבר והיפוכו. ההם זה לשון נסתר. בימים ההם, אני עוד לא יודע מה זה. הזמן הזה זה ברור. הזר זה מתיישב ביחד. זה מה שאומר. וזה פירוש בימים ההם בזמן הזה. אז איך לפרש את זה שלא על פי מה שאומר? תוכלו לראות בהערות למטה כל מיני מקורות שניסו לפרש איך הנוסחה הזאת של בימים ההם בזמן הזה נולדה. אבל לפי מה שהוא מציע, כי ההם לשון נסתר, והם ההערות הניסים המתגלים בזמן הזה, שנזדקך זמן הזה שנעשו בו הניסים כנה. המילה ההם, זה מעצם ההגדרה הדקדוקית, זה נסתר. גוף שלישי, נסתר, ההם. אז זה, כל אחד מראה עליו באצבע. זה דבר קונקרטי שאתה יכול לראות אותו. בביטוי בימים ההם, בזמן הזה, יש גם הימים וגם הזמן, הם גם כן פונקציות של זמן. ואף על פי כן, יש בחינה אחת בתוך הנוסחה הזאת, שזה הם, ויש בחינה אחת שזה זה. אז הוא אומר, היסודות שהערות הניסים, זאת אומרת, מה שבאמת יראה באותו עולם נסתר, שהזמן לא חל עליו, זה מופיע בביטוי של בימים ההם. אין הכי נמי, זה לא גלוי לנו נעיים, זה למעלה מהתפיסה שלנו, זה למעלה מהלוח שלנו, זה לא במסגרת הלוחית, היומיומית, תאריכית שאנחנו מבינים, ולכן אנחנו קוראים לזה בימים ההם. בכלל אין יחס בין הזמן הגלוי שאנחנו מכירים לבין הנסתר שהוא מעבר לפרגוד. משהו מעבר לפרגוד אנחנו קוראים לו הם. אבל החוטים הסמויים הללו, שצד אחד שלהם מגיע אלינו, זה גלוי. זה הזמן הזה. אז נמצא שכשאתה רואה את נרות המנורה, אתה רואה בה שני דברים. אתה רואה בה את הדבר האל-טבעי, ולכן זה הימים ההם, אבל אותם היסודות של הימים ההם, שהם אל-טבעיים, אלינו הם מגיעים במסגרת של זה. אתה יכול להצביע. הנרות הללו קודשם. הללו, זה הרבים של זה. דיינו, כאן אתה יכול להצביע, לראות, וזה הרי הוא עומד במה שהוא פתח, לראות מנורה פיזית, שאתה יכול להצביע עליה זה, לומר עליה הללו, ולהבין שמתחתיה מסתתרת המנורה ההיא, המנורה הניסית. שלנו אנחנו יודעים, אני לא יודע, אולי יש אדמו"רים שיקחו פח קטן של שמן וידלק להם כל הלילה. אנחנו עוד לא ראים לזה. אנחנו יודעים, מוישה רבי לא ייתן שמן, לא ידלק, אין פה שום. זה לא עובד. אבל כשאנחנו לוקחים את השמן הנורמלי הזה, אז אנחנו אומרים שמתחת, מה פשט שזה מקביל לנרות המנורה? אנחנו אומרים שמתחת לאש הנורמלית הזאת, מתחת לזמן הזה מונח הימים האלה. מונח האור הגדול.
דיינו, יש לנו כאן מפתח מהזמן הזה אל הדבר הנסתרי. המעלה הגדולה שבימי החנוכה הן שדרך הזמן הזה אתה יכול להגיע לימים ההם. אחד יש לו מצב רוח שעפוף, מה הוא עושה? הוא אומר, אבל יש פה מפתח במצב רוח מרומה.
אחד, הוא בא לישיבה, מה הוא בא? הוא בא בשביל להתרומם. מה הוא נשאר בחנוכה? זה הבית,
מה אתה בא לפה?
כי בבית בכלל לא רואים שום דבר.
פה אולי מנסים לראות. מנסים לראות דרך הזה את האם. מנסים לראות דרך נורות המנורה, את האור הגדול של המקדש. את מה שהמנורה אמרה לייצג. לכל אדם על ידי העבודה של ימי חנוכה, על ידי העיון, אין בצדדים ההלכתיים, אין בצדדים.
מהדרין!
למה קוראים לזה מהדרין? בגלל שצריכים לחזור. לא לחינם קבעו ימי חנוכה לחזור על הגמרא.
מהדרין, מן המהדרין? חוזרים, מה זה הדר? הוא חוזר עוד פעם, עוד פעם הוא חוזר.
בשבילה, בחזרה הזאת, בהעמקה הזאת, אפשר לזכות לאור של המנורה.